וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. אין בפרשתנו, אין בספר כולו, חוזרים ונזכרים המושגים במדבר סיני באוהל מועד בהר סיני. לערכים אלה שעניינם וקלושתם הם בבחינה של קלושת שעה, שהרי עצם ההגדרה מדבר סיני אפשר לעשות בו היום טיולים, אין הגבלות לגבי קדושת מקומות במדבר סיני. אוהל מועד במקום שהוא היה נטוי הייתה בו קדושה, נעלה הענן, המחנה זז, הלכה לה הקדושה. הר סיני כתוב מפורש בתורה, במשוך היובל הם יעלו בהר. אז זו מסגרת של קדושת שעה. יש לצרף את ההוראה על סידור הדגלים ועל החצוצרות שעשה משה, שאף הם שימושם וקדושתם לשעתם בלבד. אנחנו היום יכולים לצייר לעצמנו את מסגרת המחנה הדגלים, יכולים לפלפל, יכולים לדון, אבל הכל גנוז, הכל מקופל, אין דבר כזה. לעומת זאת, קדושת המקדש במקום אשר יבחר, במדבר, היום אנחנו יודעים איך הוא בחר, היא קדושה לדורות, קדושת עולמים. ביחסים שבין קדושת שעה לקדושת דורות נחלקו המוראים. דעתו של רבי שילפינן דורות משעה, האם הם שתי מסגרות בפני עצמם או אנחנו יכולים להקיש אחת לחברתה. ושמואל סובר שדורות משעה לא ילפינן, כל אחד עומד בפני עצמו. אמנם לגבי דידן אלו ואלו דברי אלוקים חיים, יש אנו למידים להנהגת דורות ממה שהיה תקף רק לשעתו, ויש פה בהערות מקורות בראשונים לדבר הזה, ואת השייך לענייני השעה אנו למידים מהוראה לדורות, ויש אנו מבדילים ביניהם ולא מקישים בין מה שירה לשעתו לבין הנוהג לדורות. דבר זה כבר התבהר כמה וכמה פעמים נגד המקובל. כשאתה אומר קדושת שעה היום, אז אתה אומר דבר זמני, דבר שהוא היה פעם. ואתה אומר קדושת דורות, זה דבר עם נצחיות. מתברר הפוך. קדושת שעה אין סוף משמעה שהיא פחותה ביסודה הסגולי בגלל הרעיותה מקדושת הדורות, אלא אדרבה. יש לעתים שמחמת סיגובה אין היא יכולה להתקיים לדורות. כשאנחנו מדברים על קדושת דורות, אז אנחנו אומרים על קדושה שיכולה להתקיים לאורך זמן. וקדושת שעה היא אצלנו קדושה שהיא הייתה כל כך גדולה, היא כל כך עמוקה, שאיננה יכולה להתקיים למשך ההיסטוריה. ולכן היא מסתלקת כעבור זמן. והרי היא מסתלקת והולכת. החיסרון הוא איפה בדרגת המקבלים. זה לא שיש לנו עסק עם קדושה נמוכה יותר, אלא קדושה מסוג מסוים שבגלל עוצמתה איננה יכולה להתקיים לתקופה ממושכת, שאיננו מסוגלים לקלוט את עוצמתה של הקדושה בדרך קבע. אמנם למרות פער זה מוצאים אנו יחסי גומלין והשפעה הדדית בין קדושת שעה לקדושת דורות. כך יכולה להתפרש מחלוקת רב ושמואל. דעתו של שמואל היא שהפער בין שעה לדורות אינו מאפשר הקשה הדדית, לא ילפינה. ואילו רב סבור שאפשרית תלות בין השניים. יתר על כן, במקום שקיים הבדל משמעותי, פרדוקסלי, למרות שיש הבדל בין השניים, יש שמתגלה למרות זאת נקודת החיבור. דוגמת הדבר, ביחס שבין שבת לימות החול. על השבת נאמר בה יקדש אותו. הגדרה של קדושה, יפרישו ויבדלו משאר הימים. אז לכאורה זה שני דברים רחוקים זה מזה, חול ושבת. ואף על פי כן אנו מונים את הימים בלשון ראשון בשבת. כשאתה אומר שני בשבת, מה אתה אומר? יש מסגרת של שבוע שהיא באיזה צורה שהיא שייכת לשבת. ראשון בשבת, שני בשבת. מדוע הביטוי הזה? מפני שאנו מבקשים להאציל מקדושת השבת אל ימות החול, כיוצא בדבר מקדושת שבת במועדות. יש במועדים מיסוד קדושת השבת, למרות שהשבת היא הרבה יותר נשגבה גם בעונשים, גם בעוצמה וכו'. ואכן, בכמה מקומות נמצא ביחס למועדים מושגי השבת והשבתות, לא לדבר כבר על ממוחת השבת וכו'. ויש בשבת, למרות עליונותה, מהשפעת קדושת המועדים, ולכן אף שעניינה של השבת שהיא קביעה וקיימה, וקדושתה אינה תלויה באדם כי היא באה לעולם לפני שבאו ישראל, אבל בגן נצטווינו על קידוש היום בדברים בשבת, כדוגמה וכיסוד של קידוש המועדים על ידי בדין אשר תקרו אותם אתם במועדם. מילא קידוש ביום טוב מסתבר לנו מדוע, כי זה תלוי בבית דין. אז ממילא אני, מה אני אומר בברכה? אני גם כן מוסיף את קדושת, את דברי הקודש על הקדושה שבית דין קבע. אבל בשבת בין קבע, בדין בכלל לא קובע, שבת נתונה. למה אתה צריך בכלל לקדש בדברים את השבת? הרי הקדה מקודשת כבר משמיים. ומה שאמרנו, שלמרות שיש הבדלים ביניהם, כל אחד תורם את תרומתו שלו, גם אם סגולית שבת גדולה מן המועדים. כפילות דומה של השווה והשונה מתייחסת גם למושגים העולים בעקבות דברי המדרש בראש פרשתנו. מדבר השם על משה במדבר סיני, זה שאמר הכתוב, הדור, אתם ראו דבר השם, המדבר הייתי לישראל, דברי התוכחה של ירמיהו. אין הפסוק בתורה ואין הפסוק בנביאים משייכים את דבר השם למדבר, וידבר השם על משה במדבר, והמדבר הייתי לישראל, אומר הנביא לישראל ראו. אמנם ירמיהו מייחס את הפועל ראו לדבר השם, וכיוצא בניב זה במעמד מתן תורה. צריך לזכור שלפי הגמרא במגילה, לפי הנוהג היום, לעולם יקראו פרשת במדבר לפני מתן תורה. עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים כללות שבתורת כהנים לפני עצרת, וכללות שבמשנה תורה לפני ראש השנה. מאיתה אם התכלה שנה וכלילותיה. אז זאת אומרת, יש איזה צד מהותי, כמובן שלא לדבר על הדבר הפשוט, ספר במדבר, במדבר ניתנה התורה. על כל פנים, במעמד מתן תורה, כתוב בכל העם רואים את הקולות. לעומת זאת, מופיע בכתובים הביטוי, לכו וראו מפעלות אלוהים. פעולת אלוקים במעשה היא בחינה חיצונית, ואדם נקרא לשים מליבו, לראותה ולהתבונן בה. את הפעולה הזאת אפשר לראות. ואילו ראיית הקולות, מה זה בכל העם רואים את הקולות, היא בחינה פנימית, כזו המתבטאת בדיבור, בדיברה, בדיברות, מדבר השם משה במדבר סיני. ראייה במדבר, הדבר השם הרי הוא גילוי יחידאי. לא כתוב עוד מקום אחד, ראו את דבר השם. זה גילוי לשעתו. רק בגלל סיגובה של קדושת השעה, והוא הגילוי של סיני, אפשר היה לה להתקיים, לכן נאמר שמה, כל העם רואים את הקולות. לעומת זאת, עומדת קדושת ראיית המעשים, וזה דבר שאתה יכול לקרוא לאדם ואומר לו, תסתכל, מפעלות אלוקים. אמנם, לעומת השניות של ראייה חיצונית וראייה פנימית, מצינו ברובד עליון יותר, בחינה נוספת ביחס כלפי מעלה. ראייה זה דבר שפלויני, שאותו אתה מתכוון לראות, או תופעה שאתה רוצה, היא מקרינה עליך. אז היא מדברת אליך בסגנון מסוים. יש דרגה שאין דיבור, לך דומיית תהילה, במובן של דומייתך היא תהילתך. לשתוק לעומת הקדוש ברוך הוא, זה מדריה עוד יותר גדולה. לא דיבור של מעלה, אלא שתיקה של מעלה. בהפטרה של שבועות אנחנו מפטירים במעשה מרכבה של יחזקאל, ושם כתוב וירא כעין החשמל. אפשר עוד לראות בספרי תשובות מלפני דור שכתוב הכוח האלקטרי. נדמה לי שהחבדי עד היום משתמש בביטוי הכוח האלקטרי, כי הוא בצדק הוא אומר אלקטרי אלקטרי, אני יודע מה זה אלקטרי, אבל חשמל? למה עשו חשמל? כי לא ידעו מה זה חשמל. הגמרא בחגיגה אומרת, מעשה בתינוק שהתבונן בחשמל ויצא אש ושרף אותו. מה אנחנו יודעים מה זה חשמל? מושג לא ברור בפשט הפשוט של יחזקאל. אז כיוון שלא ידעו משהו, הבינו שזה משהו הקשור לאור ולאור סימפטי ולאור שיכול לעזור וכו', אז אמרו חשמל, חשמל, אלקטרי, חשמל. אבל כמובן זה לא הביטוי המדויק. גם אנחנו יודעים מהו הצד הראשוני של חשמל, כי אנחנו יודעים ממה זה נובע. אז הגמרא כשהיא דנה אומר, חי חשמל, אמר רב יהודה, חיות אש ממללות. כאן, איתים חשות, איתים ממללות. חשמל. מילה מוקבת משתיים. זאת אומרת, כשיחזקאל אומר, ראיתי כעין החשמל, כעין החשמלה, הוא רואה שם איזו תופעה לא ברורה, אז חז"ל אמרו, זו תופעה שיש לה גם דיבור, יש לעתים שהוא מתבטא, ויש לפעמים שהוא שותק. ובזוהר דרשו, כדיבור עדן נפיק מפומד, כדוש ברוך הוא, חיות אש חשות. ובזמן הדשתית, חיות אש ממללות. בזמן שהקדוש ברוך הוא מדבר, יוצא איזה דיבור, מי מעיז לדבר? שקט. ובזמן שיש שקט של מעלה, אז במשהו אתה יכול להתייחס לזה. הרי שלצידה של בחינת הדיבור, וידבר השם, עומדת בחינת הדומייה, בחינת הדממה והשתיקה. בשורש אחד שבמרכבה, בחשמל, שתולות שתי הוראות נוגדות. חשמל, המלל, המילול, עניינם לדורות, ואילו הגילויים שהם בבחינת חש, גילויי שעות גדולות הם, ואין בהם כדי מסר לאחר גילוים. הוא מבחין משהו, אבל הוא לא יכול לדבר אחרי זה, הוא שותק. הדיבור מתבטא בעזרת האותיות. פשוט. ובשפה העברית מתלוות להם נקודות. כשאתה קורא מילה לא מנוקדת, לעתים די קרובות אתה יכול לטעות בהבנתה, פתח כמה בייחוד מילים לא מצויות, ואתה לא יודע מה נותן חיות, מה נותן מימד נוסף למילה. הנקודות מחיות את האותיות, וזה כמובן כאן מתחיל עומק גדול מאוד בעניין, מפני שהוא נגע בדבר שהוא עצמו היה שותף ליצירתו, אני מתכוון לריש מילין. ריש מילין זה ספר שהוא כתב כנראה תוך יומיים או משהו כזה, כולו קבלי, הוא כתב אותו תוך כדי טיול בהייט פארק בלונדון, ואחר כך הוא אמר שצינור של קדושה מארץ ישראל בא לו ללונדון, ובזה הוא כתב את זה. הוא עצמו ייחס לספר הזה סגולות שתומות, לא ברורות. אנשים שהיו צריכים ללכת לצבא במלחמת העולם הראשונה, הרב נתן להם את הספר הזה לסגולה. רב צבי יהודה עצמו נתן לי את הספר הזה גם כן במקום שהייתי צריך איזה סיוע גדול. אז בהוצאה הזאת שהיא יצאה, היום היא כבר מודרנית יותר, רחבה יותר וכו' וכו', והרב עצמו התבטא, זה מתנת חינם שהקדוש ברוך הוא נתן לי. יש שם דברים מאוד מאוד עמוקים. הרב עצמו כתב פירוש לספר הזה. יהודי אחד בשם רבנשה אדלר בלונדון כתב, זה היה באמצע מלחמת העולם הראשונה, כתב ספר בין מאות עמודים, פירוש לריש מילין, והוא נשרף בהפצצת הגרמנים במלחמת העולם הראשונה בלונדון. שאתו הצטערו מאוד על הפירוש הזה שנעלם. על כל פנים, האחרון במניין הנקודות הוא השווה. המילה שווה, אתה שומע שם שם. לא אני. ברם שונה הוא שימושו של השווה משאר חבריו. הללו, הנקודות האחרות, באים להניע את האותיות, להשמיע את הדיבור. ואילו השווה הוא כאין ממוצע בין המנוקד לשאינו מנוקד. האם אתה לא מרגיש אותו בהגיה, אז מה יקום השמלה? אז אתה שותק? אז כאילו שהוא לא בא לעולם? ואתם תראו בהערות למטה יש בו העמקה, אני לא יכול עכשיו לצלול לתוך העולם הזה, כל מילה ביערות הללו מזקיקה עיון עמוק מאוד בהבנת האידאה שבא לידי ביטוי באותיות ובנקודות. מערכת הניקוד מתאימה את הדיבור, מעניקה לו משמעות קיימת ועומדת, דוגמת הקדושה לדורות, ואילו השווה החולב וחומק וכמעט שאינו מתבטא, ובדמות קדושה לשעתה שאין העולם כדאי להשתמש בדרך קבע. זאת אומרת, אתה אומר ואתה לא אומר. למה? כי אתה לא יכול להנחיל את זה לדורות, אז אתה רק חומז את זה, זה בורח לך בין האצבעות. ודגלו עליי אהבה. הדגל, הפשט הפשוט במשפט הזה, בשיר השירים, הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה. זוג האוהבים נכנסים לבית היין. הם רוצים שם לבטא את האהבה שלהם בשתיית יין המשומר. מאיפה מביאים יין, יין, יין? מרתף. שם בבית היין יש שם חביות משומרות מיוחדות במינם, ואיך שהזוג נכנס לבית הזה, אז מניפים על התורן שעל ראש הבית את הדגל אהבה. פה יושב זוג נאהבים. הביאני אל בית היין זה מרתף גדול של סיני. שם בסיני אשכח מיין הרקע, שם יש דברים מאוד מאוד מתוקים, יינה של תורה. וכשמגיעים לסיני אז יש דגלים, אז יש הדגל, הדגל המיוחד הזה של אהבה. כיוון שנגלה הקדוש ברוך הוא על הר סיני, ירדו עמו כבית א' מרכיבות מלאכים, והיו עשויים דגלים דגלים. כיוון שראו אותם ישראל שהיו עשויים דגלים דגלים, התחילו מדברים מדגלים. אמרו, ולוואי שאנו נעשה דגלים כמותם. מיד הקדוש ברוך הוא הראה אהבתו לישראל ואמר למשה, לך עשה אותם דגלים כמי שניתבו. מה אנחנו היינו מצפים? דגלים כאלה שניתנו בשעה כל כך עליונה יישארו לדורות. מה מתברר? שבגלל עוצמתם, בגלל האידאה המקופלת בדגל, אי אפשר להשאיר אותה לדורות. קדושת דגלים מופלאה זו הייתה קדושה לשעתה, כשם שקדושת הר סיני וההתגלות עליו היו לשעתם בלבד. אמרו, במשוך היובל ילו בהר, ואף משה רבינו נתקשה בה. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, עשה אותם דגלים כמו שניתבו, התחיל משה מיצר, אמר, עכשיו עתידה המחלוקת להתנתן בין השבטים, זה רוצה בצד הזה, זה רוצה בצד הזה, זה רוצה להסתפר לדגל הזה, זה רוצה להסתפר לדגל הזה. אז הוא אמר, מה שאתה נותן לי יגרום לבעיות יותר חמורות שלא היו מתעוררות בגלל זה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, משה, מה אכפת לך? אין צריכים לך, אתה לא בעסק. מעצמם הם מכירים דירתם, אתה תקבע את הדגלים וכל אחד יודע איפה הוא. מדוע? למה? שצבעת אביהם בידם האח לשרות בדגלים, איני מחדש עליהם דבר, שכבר יש להם תקסים מן יעקב אביהם, כשם שהקיפו את מיטתו כך יקיפו את המשכן. באותות לבית אבותם, באותות לבית אבותם דרשו חז"ל, הדגלים הללו, הסימונים הללו, החלוקה הזאת כבר ניתנה על ידי משה רבי, על ידי יעקב, כשיעקב הובילו את מיטתו ממצרים לארץ. אז זה הלך בדוגמה, וכמובן שיש פה עומק גדול, שיציאת ישראל העם ממצרים, כשאוהל מועד במרכז, ומי שמסתכל בזה טוב, רואה, בלשוננו אנחנו נגיד, המחנה מובנה בצורה של מערך התקפי. המתכל באמצע, מהאגפים חופפים עליו, שוכחים עליו, יהודה בראש, דן במאסף, או נוסעים אנחנו למקום אשר אמר השם. ואם יבואו שודדי דרכים, ואם יבואו בדואים במדבר, אז יש לך פה מערך התקפי, וכך אנחנו נכנסים לארץ. המודל של זה, הדגם הקדום, זה הצורה שבה ישראל הסיעו את יעקב ממצרים. זאת אומרת, ההצעה של יעקב ממצרים הייתה התדמית, המבנה שעל פיה ישראל ילכו, יעלו ממצרים. כמובן שאנחנו שומעים פה דבר עמוק יותר. המערך הזה הוא מערך שמופיע גם בשמיים. זה המחנות של הדגלים. ואני לא רוצה עכשיו להיכנס לעומק הדבר שהגילוי של סיני במתן תורה היה אין עוד מלבדו. כך אמר משה בפרשת ויתחנן כשהוא מתאר את מעמד הר סיני. אתה הורית על הדעת, נאמר כמסקנה של אוף לא פרח, הים לא געש, מלאכים לא אמרו קדוש. הדמים את העולם כולו, כתוב במדרש. הייתה דממה, עולם הדממה, טוטלית. לא הייתה שום תהודה. ויצא הכל אנוכי השם. ירדו ענך, אנוכי השם אלוקיך. כשחזל תיארו, הם תיארו מה זאת אומרת, המלך בא בלי פמליה, הוא לבד. ירדו איתו דגלים, ירדו מלאכים, אבל הם ירדו בסדר צבאי, הם ירדו בסדר ממלכתי, הם ירדו כפי שראוי להתגלות. אז אמרו ישראל, אנחנו רוצים להיות בבואה של המערכה העולמית הגדולה. סידור הדגלים יסודו בדגם של מלאכי מעלה. עניינם של המלאכים ביחס לעולמנו הרי הוא כקדושת השעה. לכשהם מתגלים, הרי הם טסים ונעלמים, חומקים ועוברים. ומכאן התחבטותו של משה, הכיצד יצליח למקם במציאות הקיימת את השבטים איש על דגלו? אמנם פתיחתו של המדרש בפסוק אשא דעי למרחוק, ממרחקי הדורות מתגלגלת והולכת מסורת סידור הדגלים. מכוח צוואתו של יעקב היא קנתה לאחיזה במציאות ההיסטורית שבמדבר, ויש בה אף איפה בחינה של דורות. כן, איך הוא שילב גם את העניין הזה? הלוויה של יעקב, עניין לשעתו. המחנה במדבר, זה עניין לשעתו. דגלים לא נכנסים בכלל לתרי"ג, זה היה לשעתו. אבל מה? אז יש בו דוגמה כל כך נאצלה, זה ממש כמו מלאך בא וחולב בעינינו. אבל אמרנו שכל יסוד כזה של קדושה לדורות, יש לו גם איזה ניצנים שבו אתה יכול לפרוט את זה ולשבץ את זה גם בעולם המעשה המצטרף, גם ברצף של ההיסטוריה. כיצד? מה זה יסוד של צוואה? מה פירוש שהייתה בידם צוואה של אביהם? צוואה מעצם הגדרתה זה המשך לדורות. אז הנה לנו איך דגם של דגלים שיסודו בדבר לדור, לשעתו, נותן את ביטויו גם בלדורות. ויש באף בחינה של דורות, שהרי עצם עניינה של הצוואה היא העברה מדור לדור, ומכאן תשובה לצערו של משה, הבוחן את הדברים באור קדושת השעה. מקורה של קדושת ישראל, שמצא ביטויה בקדושת הדגלים ובמיקומם סביב למרכז, לארון בקדושת יעקב, ישראל אשר בחיית פר, לא כי אברהם שיצא מנו ישמעאל, לא כי יצחק שיצא מנו עשיו, אלא ישראל אשר בחיית פר, יעקב הוא ישראל, הסתייע בדרכו למדרגה זו אף בקניית הבכורה מעשיו. כשנתגלתה הטעות ליצחק, הזדעזע ונפחד, ויחרד יצחק חרדה גדולה, אמר, תאמר שלא עשיתי כשורה, שעשיתי עת שאינו בכור בכור? כיוון שאמר את בכורתי לקח, אמר, יעוט ברחתי. שלא תאמר אילולי שרימה יעקב באבי לא נטל את הבחות. תלמוד אומר גם ברוך יהיה. אף מאבקו של יעקב עם המלאך שרו של עשיו מסתיים בהודעה על הברכות, ויברך אותו שם ועל כוחו הודה לו עליהם. לא יעקב יאמר עוד שמך כי מישראל, והוא עבדי ישראל אשר בחיית פער. מעלת הבכורה שזכה ביעקב נעוצה בקדושת הבכורה. אתם רואים לאן הוא מושך. הרי בפרשה שלנו יש סיפור שלם על בכורות ישראל והלוויים, ואיך הלוויים תופסים אותם כתמורה של הבכורות. קדושה זו היא טבעית, הוא בא עם לידת הבכור. כי לי כל בכור ביום הקותי, כל בכור בארץ מצרים, מקדש לי כל בכור בישראל, מאדם עד בהמה, לי יהיו אני השם. העברת העבודה מהבכורות ונתינתה ללוויים באה לידי הפדיון. בן לוי תמורת בכור, ואילו אותם בכורות שלא נמצא להם בן לוי תמורתם, נתחייבו בפדיון כסף תמורת בכורתם בתפקידם הקדום בעבודת הקורבנות. זה הפרשה שלנו. קדושתם הטבעית יוצאת בפדיון. קדושה זו מסבירה את נוסח הברכה שמקורה בתקנת הגאונים בדבר סדר הפדיון, דבר שאנחנו לא נוהגים בו היום. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר קידש ובר במאי אמו, והראש שאל על הגאונים האלה ולכן דחה אותם, שהקדושה תלויה בלידה ולא בעיבור. דהיינו, לפי הנוסר הזה, הקדושה מתייחס לתופעת העיבור, ומכאן אף קדושת הבהמה. קדושתם הטבעית של הבכורים מצא את פדיונה ותמורתה בקדושו של שבט לוי. אמנם חלוקת העבודה ללוויים ולכהנים לא מצאנו דוגמתה אצל הבכורות. יש בכורות ויש שבט לוי, אבל שבט לוי עצמו הרי ישימו כתורה באפיך, יש לו איזה מבחר שבתוך מבחר. כפילות דומה משה הלוי ואהרון הכהן מופיע אף בראש פרשתנו, וידבר השם אל משה שאו את ראש אתה ואהרון. עניינה של מערכת שניות זו כך הוא מוסבר. הכישורים והסגולות שבעזרתם מגיעים להישגים מקורם הוא כפול, בטבע ובשכל. ישנם תכונות שיסודם בטבע, הניתן והניחן, אתה מקבל. בולט הדבר אצל בעלי חיים, דוגמת העכביש התובע את קוריו מבלי שלמד והשכיל בדבר, כך הוא טבעו מאז בריאתו. לעומת זאת ישנם הישגים הנרכשים באמצעות השכל, שאומנם אף הוא מתנת הבורא, אלא שחלקו של האדם בפיתוח עצמאי של כישוריו השכליים ניכר יותר. בעזרת ההבנה וההשכלה הגיע אדם לפסגות הגבוהות ביותר של הישגיו. כיוצא בדבר אף היחס שבין קדושת הבכורות לקדושת שבט לוי. יסודה של קדושת הבכורות הוא כאמור הקדושה הטבעית, ומבחינה זו לא מצינו הבדל בין כהונה ללוויה. ברם, מי שזכה שבט לוי בקדושה העילאית על ידי הישגה במעשה העגל, נתחלקה קדושה זו לשתי בחינות, הכהנים הלוויים בהתאם למדרגות ולהישגים שנרכשו. מי שמתכונן ללכת ללוויה, לנסוע ללוויה, עכשיו צריך לצאת. בנקודת המוצא שימשו השני, משה ואהרון. כך היה בחנוכת המשכן, וכך אף לפנינו במפקד, בארגון המחנה ובסידור הדגלים. משה המשמש בכהונה גדולה כל שבעת ימי המילואים, ובבחינת כהונת שעה. אנחנו יודעים, משה רבנו היה זמני, אבל הזמני של משה רבנו הוא לא פחות מאהרון, אלא הוא יותר גדול מאהרון. ואילו כהונתו של אהרון היא לדורות, מכאן אף נוסח הברכה של הכהנים לדורותיהם. אנחנו מכירים את הברכה אשר קידשנו בקדושתו של אהרון בנשיאת כפיים, אבל זוהי ברכה שהכהנים מברכים גם כשהם אוכלים תרומה, גם כשהם עושים עבודות במקדש. כל מה שהם עושים, עושים מכוח קדושתו של אהרון. כל אותם ערכי היסוד בראשית ימי העם נצרכו להרכבה של מעלת קדושת השעה עם נצח קדושת הדורות. משה רבינו משמש בכהונה גדולה בשבעת ימי המילואים, ואז הוא חונך את הכהנים לעבודתם. הוא עושה את זה במשך שבעה ימים בקדושת שעה, והם נכנסים לעבודה למשך קדושת הדורות. מכאן תפקידם המשותף של משה ואהרון במפקד ובדגלים, ומכאן אף הכפילות של הכהונה והלוויה בסדרי עבודת הקודש. מעלת הקדושה הטבעית הנתונה מאפיינת אף את המלאכים, ומכאן הכינוי חיות הקודש, כביטוי לחיות, מה זה חיות? חיות שיש שם חיוניות, שיסודה נתון ולא נרכש. אדם מקבל את החיים שלו כמתנה, הקיים מעצם טבעו ואינו מתפסף. מעלה זו של יצורי מעלה היא שרמוזה בלשון חזל על רז נעשה ונשמע, שנגלה לישראל בעת מתן תורה. רז שמלאכי השרת, חיות הקודש משתמשים בו. מדרגת הקדושה הטבעית הבסיסית היא מדרגתם של המלאכים, עשייה ממושמעת מעצם בריאתם, שהרי הם שלולים מן הבחירה המתווספת. יש לו נתון אנוש, אם הנתונים הללו הוא מתפתח ובוחר שככה יעשה כך, אז יש לו נתון מלאכים אין להם את הבחירה, אז הם נשארים בנקודה הטבעית הבסיסית שלהם. למדרגה זו הגיעו ישראל שעה שאמרו נעשה ונשמע, והיא הנרמזת במליצת חזל על ההר הכפוי כגיגית, כאין ביטול הבחירה. זה היסוד בהבנת הגמרא בשבת, שלמודה רבה לא ראיתה. מדוע? כי הכל היה גלוי. איך אפשר היה להתנגד? הרי רואים, אתה הורית על הדעת. זה היה כל כך שקוף שאתה לא... היצור אין לו מה לעשות. ניתן יצר הרע מהם. נכונות טבעית לעשייה כמלאכים הנבראים לשם כך. לבריאת העולם קדמה מחשבתם של ישראל וקדמה התורה, ואף הם יש בהם חוקי הטבע הקבועים שנתגלו בבריאה. ומכאן שבעצם קבלת התורה יש מיסוד החובה והכורח הטבעיים, אלא שלמעלת ישראל נתווסף מרכיב נוסף. אותו פסוק בתהילים שהגמרא בשבת בסוגיה של מתן תורה דורש, עלית למרום שבית שבי, לקחת מתנות באדם. שוויה, מאבק, רווח זה תוך כדי מלחמה. העלייה במתן תורה זיקתה את ישראל יתר על מדרגת חיות הקודש, שחיות הקודש אמרנו זה דבר טבעי שאין לו בחירה במדרגת האדם, שיש בה בחירה והחלטה רצוניים. ההתעלות של נעשה ונשמע, של כפיית ההר, היא בחינה של קדושת שעה, ואילו דרכת הבחירה האנושית היא יסוד של קדושת הדורות הישראלית. איך הוא סובב? קדושת שעה זה דבר שהוא מתאים לתקופה מסוימת, בתקופה מאוד קצרה ומצומצמת. מתן תורה כמעט ואין בחירה, אבל זה לא יכול לעמוד לכל הדורות. לכל הדורות חוזרת הבחינה האנושית של נתון טבעי ובחירה אנושית. יסוד כפול זה של קדושת שעה וקדושת דורות מתייחסת אף לקדושת השבת ומקורה. כתוב בספר עזיאל המלאך, אפשר לראות עד איפה הגיע הבקיאות שלו. יהודי בשם רב אברום ברבר, הוא האבא של הפרופסור ברבר לגיאוגרפיה, מספר שפעם הוא חיפש איזה מקור למאמר שמוש ששייך לחז"ל. הוא לא מצא בכל ספרי השימוש, אינטרנט לא היה, והיום אני חושב שגם לא היה עוזר לו. בקיצר הוא אומר, עליתי לרב קוק בין מינכן למיירים. הוא תאר מה שהיה שם בין מינכן למיירים. הרב גמר פה למינכן, נכנס לחדר הקטן שלו, וטור של אנשים זה רוצה מכתב המלצה, וזה רוצה אסכום, והוא זורק לרב, איפה זה נמצא? אז הרב אומר לו, אני לא יודע, אבל תבדוק בנבואת הילד. הוא לא ידע מה זה. מי יודע מה זה נבואת הילד? מתברר שזה ספר עתיק מאוד, ומצא את זה שמה. אז כאן הוא השתמש גם ביסודות של רזיאל המלאך. שם כתוב כך, העולם מתחילה היה חושך שיש בו ממשות, בטרם בא מוצאי שבת סמוך לערב, האור לפי שעה רגע כממרה להכשיר כמו חושך של לילה. אני לא מבין, אבל נראה שכוונת הדברים לשאלה בדבר הכתוב, ואי ערב ואי בוקר, יום אחד, מה כתוב? חושך על פני תהום. אז היה חושך עד שאמר יהי יום, ואז מה כתוב? היה ערב. איזה ערב? מאיפה היה ערב? הרי היה קודם חושך. הרי בראשית הבריאה היה חושך על פני תהום, ואחר כך בעצב על האור והיא אור. מניין איפה הערב החשוך של היום הראשון? אם זה התחיל, והיה ערב, היה ערב, יום אחד זה היה יום ראשון, אז מה היה בערב? היה מוצאי שבת. משמע שלבחינת ערב זה במוצאי שבת, זה שבא לפני היום האחד הראשון, שהיה כמו חושך של לילה, קדמה בחינה אור של שבת, אחרת אי אפשר להבין את זה. הברקה טרום בראשיתית זו, של קדושת שבת, יש בה מיסוד קדושת השעה השבתית, ומשנברא העולם נתקדש היום השביעי בקדושת דורות. שניות זו מסבירה אף את המחלוקת בגברה, בדבר המהלך במדבר ואינו יודע אם מתי שבת. אם מונה שישה ימים הוא משמר יום אחד, הוא משמר יום אחד, הוא מונה שישה. התואב במדבר ואיבד את חשבון הימים, איבד את קשריו עם כלל ישראל, ואף את שבתם של ישראל. הרי שגם אם ימנה שישה ימים וישמור את השביעי, אין ביטחון שיכוון לשבת בראשית. ולכן סברת מאן דאמר האחר היא שיתחבר עם המקור הקדום של קדושת השבת, זו שלפני חשבון הזמן. מכוחה של קדושת שעה זו ישמור את היממה הראשונה, ואז יתחיל את חשבון השבוע שיגיע למקום מישהו. בשם שבת מכונה גם יום טוב ראשון של פסח, וספרתם לכם ממוחרת השבת. וגם ליום החמישים, ליום הביקורים, יש התייחסות למושג שבת, עד ממוחרת השבת השביעית. ואף השבועות שבינתיים קרויים בשם שבתות, שבע שבתות תמימות תהיינה, ומצווה למימני יומי ומצווה למימני שבועי. אמנם יש הבדלים במשמעויות השונות של המושג שבת. ראשיתה של הספירה מתייחסת לקורבן הבא מן השעורים, והוא מאכל בהמה, ואילו בסופם של ימי הספירה מביאים את שתי הלחם שבאו מהחיטים והם מאכל אדם. המדרגות בדרך למתן תורה עולות משבת לשבת, משבת של מדרגת הבחינה הטבעית המלאכית הנתונה כבחינת הבהמה, אל שבת במדרגת האדם הבוחר, אדם ובהמה תושיע השם. בשבת הראשונה יש לך נתון, קיבלת, לא עשית שום דבר, כי בריאתו של אדם, כדי שיהיה מוכן להיכנס לסעודה מיד. עברה שבת ראשונה, עבדת שישה ימים, מי שתרר בערב שבת, יש לך עכשיו שבת שבא כתוצאה מהבחירה שלך. שיתופם המדורג והמלא של שתי בחינות אלו הוא שעושה את שבועות שבתות הספירה לתמימות. תמימות תהיינה, מה פירוש תמימות? שלמות. דבר חוץ מהיסוד ההלכתי הפשוט, שזה לא יהיה מקוטע. שתי נקודות, המוצא והיד, הופכות לשלמות אחת. שלמות בדרך המתעלה מהבחינה הטבעית אל בחינת האדם. גם שמו של ספר במדבר וגם תוכנו מבליטים את יסוד הארעי שבתולדות ישראל. המדבר כתקופת מעבר. כך גם הדגיש הרמב"ן בהקדמתו לחומה זה, ואין בספר הזה מצוות נוהגות לדורות. זולתי קצת מצוות בענייני הקורבנות שהתחיל בהם בספר הכהנים בויקרא ולא נשלם ביורם שם, והשלימה בספר הזה. אבל רוב הספר הוא קדושת שעה. מעטה עולה השאלה, מהו, איפה עניינו של הספר והיורים הבאים בו בתוך הנצח של רוחניות עם ישראל? עם הנצח הולך לדרך, ומספרים על הדרך שהיא הרעית בכלל לא שייכת לנצח. מנקודת מוצא זו, שהרב מצא לה את ניסוחה ההלכתי, קדושה לשעה, קדושה לדורות, נתבע כל מהלך הדברים. לנושא זה נזקק הרב כמה פעמים, הן בשמועות ראיה והן במקומות אחרים בכתביו. ואם תמצו לו, אמר, יש בעלאת הבעיה יסוד אוטוביוגרפי. כל ימיו השתוקק הרב ושאף לעסוק בנושאי רוח נצחיים. והנה עבודת הרבנות, הן בחוץ על הארץ, על פי הוראתו של בעל חפץ חיים, ויותר מכך בארץ, גזלה ממנו את הפנאי שבזמן, ואולי גם את הפנאי שבלב, להתעסק במה ששייך לשורש נשמתו. ויש פה בסוגריים כל מיני מובאות המתארות את ההתלבטויות שלו. אחת מהם שבחודשי מחלתו האחרונים פסק מלקרוא עיתונים, כי אמר שלפי שורשו למעשה, מה זה לקרוא עיתון? עיתון זה לקרוא לא קדושה של שעה אלא חילון של שעה, קולינג של שעה, היום כך, מחר כך, מחרתיים. תנסה פעם לקרוא איתו מלפני שבועיים. אין. עולם אחר לגמרי. אז בכלל אין אפילו ספר. כל כולו, לדורות. אז הוא אמר, לפי שורשו אין לו שייכס לכך. אלא שבגלל חובותיו הציבוריות הוא נאלץ לעשות כן. עכשיו שהוא חולה, אין לו הכרח, יותר לא מעניין אותו מה שנעשה. אולם הוא לא הסתפק בתשובה המקובלת על הכרחיותה של עבודת השעה והשתבדותה לצורך הדורות, ובדרך אופיינית הוא העלה את הבעייתיות כולה למישור עליון יותר. קדושת השעה לא זו בלבד שאינה פחותה מקדושה התדירית, אלא נהפוך הוא, היא נאצלת ממנו, משום כך אין יכולה לבוא אלא בדרך הרעית. על ציר זה של שעה ודורות, תוך הדגשת מעלתו של כל קוטב, חרז הרב יסודות רבים בלולים כדרכו, מהמקרא, מהגמרא, מהמדרש, ממעשה מרכבה, מתורת הסוד, ולפנינו יש התייחסות משלימה למה שכתב בריש מילין על השווה. יותר מזה, יש שם חילוק בין שווה נח לשווה נע. יש נע, יש משהו שמתקדם ויש משהו נייח. ומפרשנות ראשונים ואחרונים, כך נידון מעמדו של אוהל מועד והמחנה המדוגל לעומת התיישבות הקבע בארץ וקדושת בית עולמי. עכשיו בא דבר בסוגריים שאני צריך לתקן אותו. כאן כתוב מפי השמועה, נמסר רב בשם הרב אליהו דסלר, שקדושת הר סיני הארעית מקורה בעליונותו של הגילוי, שלא יכול היה להתאפס בחומר דרך קבע, לעומת ההלכה שאפילו בשומתם מקדושים, קדושה חמורה. הר הבית, אנחנו לא יכולים לעלות. קדושתו, קדושת עולמי, קראת, סיפורים, אפילו משום כך קראנו, והשימות נגדשכם שאפילו בשומתם מקדושים. בהר סיני, מפורש כתוב, במשוך היובל למה יולובר. אם נשאל איפה הייתה קדושה יותר גדולה, ברור שבהר סיני הייתה קדושה, כי ירד השם עליו, כאן נתקדש בשכינה. אם כך, אז אם הר סיני קדוש, אם הר הבית קדוש, הר סיני היה צריך להיות יותר קדוש. קושי ששאל הרב דסלר, אני שמעתי את זה בעל פה. עברו 50 שנה, ויצא ספר, מאמרים, שהרב דסלר מסר לתלמידים ורשמו אותם והם אמרו את זה בעל פה. 50 שנה אחרי פטירתו של הרב דסלר יצא חלקים נוספים של מכתב מליהו ושם זה מופיע, ושמחתי כמוצא שלל רב. אז כאן ציינתי שזה מפי השבועה, הוורט הגדול הזה שקדושת שעה של סיני מפני קדושתה העליונה איננה יכולה להתקיים רק בשעה, זה היסוד שמונח לפנינו. כך בחינת הראייה שבהתגלות לעומת ההתבוננות שבמעשה, כך עניינו של חשמל שבמרכבה, תוכנו הפנימי של הניקוד בשווה נע ונח, כך מעמדה החולף והנפדה של הבכורה הטבעית לעומת השניות הקבועה של הלוויה והכהונה, כך ההדדיות שבין משה ואהרון העומדים בראש המפקד, וכך מעמדם של המלאכים וחיות הקודש. קריאתה של פרשת במדבר לפני חג השבועות הכניסה למחרוזת את ענייני מתן תורה, שאף ביחס עליהם הדגיש הרב את הכפילות של שעה ודורות. ידוע חלקו של דברי בעל שפת אמת בשמות ראיה, לפנינו דוגמה מאלפת להעמקה, כנראה בעקבות קטעים שנזכרו בשפת אמת בפרשת במדבר. ועוד זאת, ברובי דבריו של בעל השפת אמת על פרשת שבוע שנאמרו בסעודת שבת ליד השולחן, באה התייחסות מזוויות שונות בעניינה של השבת. לפנינו דוגמה לכך אף במעגל שבשמות ראיה. בפתיחה באו דברים על היחד בין שבת ליום טוב, כיחד שבין הקבוע הנצחי והבלתי ניתן לשינוי כקדושת השעה, לבין הנקבע לידי בדין אנושי ומשתנה בהתאם להחלטתם, כדוגמת קדושה הנקבעת לידי חכמי הדורות. קו המחשבה המתפתל ועובר בצמתים רבים של יצירות הרוח הישראלית מגיע לנקודת הסיום בשבת של סיני, נקודה שיש בה אב בחינת שבת של אדם, בכינוי שבת ליום טוב, כדי להבליט את המוחלטות העל דורית. לקראת החתימה נרמז על מקור קדושת השבת, הנעוץ בנקודה שלפני התהוות השעה, רעיון המנצנץ במקורות קבליים ובמחשבת החסידות, שבת העולמים המקיפה את שלפני היות היצירה, חולפת ועוברת בדורותינו, עד למרחבי הנצח של יום שכולו שבת. ומי שיקרא בזה ויחזור ויקרא בזה, יהיה לו טעם גן עדן.